네. במקום אחד בספרי הגר"א כתוב שהמעשה אבות, מעשה אבות סימן לבנים של גלות מצרים, הייתה השהייה של יעקב בבית לבן. כל הפרשה של יעקב בבית לבן זהו המעשה אבות סימן לבנים של גלות מצרים, ושם הייתה, שם הייתה הלידה, היווצרות של כלל ישראל. אז כלל ישראל בצורה כמו שזה אצל האבות, זה נוצר בבית לבן. היינו, הלידה הראשונה של הכלל הראשון של כלל ישראל, הגרעין הראשון של כלל ישראל, זה השבטים, יעקב והשבטים. זאת הצורה הראשונה של כלל ישראל. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר על זה המהר"ל, אחד, האלף, האלף היא כנגד יעקב, החטא זה כנגד בני רחל ולאה, ששת בני לאה ושני בני רחל, והדלת זה כנגד בני השפחות. וזהו האופן, כך זה, זה פירוש. זה מה שמרומז במילה אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אחד, כך נראה אחד. א', ח' וד'. זאת אומרת שהצורה הראשונה, כלל ישראל, הצורה השלימה של כלל ישראל, השישים ריבו, הם נולדו במצרים, ביציאת מצרים. כמו שכתוב בפסוק, שיציאת מצרים נקראת הלידה של כלל ישראל, של כנסת ישראל. פרשה שלימה כתוב, בנבואת יחזקאל זה כתוב מפורש. ביום הולדת אותך. אז כתוב שם ש בסוף, כן, בסוף הפרשה כתוב הנביא מפרט שם כמה וכמה דברים שלא נעשו בתינוק הזה, בילוד הזה, כדרך שעושים בכל הילודים כולם בעולם. בסוף כתוב העבור עלייך והערך מתבוססת בדמי. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. זה דם פסח ודם מילה, כך דורשים חז"ל, וזה מפורש כמעט בפסוק עצמו. הלידה הראשונה, של הצורה הראשונה של כלל ישראל, של הגוי אחד בארץ, אז הלידה הראשונה הייתה בבית לבן. בית לבן זהו המקום שבו כלל כנסת ישראל בצורה הראשונה, הראשונה ביותר. שם נולד כלל ישראל. וההשוואות, אז הגר"א אומר שם כמה וכמה השוואות, כמה וכמה דברים דומים. כמה דברים דומים. עבדו שם, יעקב עבד שם בפרך, יעקב שהוא כלל ישראל עבד בפרך, עבד בפרך, עבד, וכלל ישראל נולד, כן, הכל היה מועץ מאוד, כן, האימהות והשפחות, כולם היו עסוקים בללדת. כן. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, עד כמה שהיה צריך. כל זה קרה בבית לבן, והיציאה היא ממש דומה. היציאה, יציאת מצרים הייתה על ידי בריחה, ויוגד במלך מצרים כי ברח העם. זה היה ביום השלישי, הוא רדף אחריהם ומצא אותם ביום השביעי. כל זה קרה בבריחה של יעקב מבית לבן. מצא אותו ביום השביעי, ושם היה, והפרשה הסתיימה, כמו שהסתיימה במצרים, באשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, כך גם שם נסתיימה הפרשה, באותו אופן. כאן הם נפרדו, ויותר לא, יותר לא מתראים. אחד לא יעבור אל השני. נפרדו. באופן ש... זאת הצורה הראשונה של כלל ישראל, וזאת הצורה הראשונה שנוצרה בבית לבן. דהיינו, בית לבן מקביל למצרים בבחינה הזאת, שזה מקום הלידה של כלל ישראל. זה מקום הלידה הראשון של כלל ישראל בצורה הראשונה. כמה פנים היו לכלל ישראל? לכלל ישראל היו פנים של יעקב והשבטים, אחר כך היו הפנים... אחר כך היו הפנים של השבעים נפש, האופן איך שהגיעו למצרים, גם זה אחד הפנים של כלל ישראל. ולפי הפנים האלה, אז ככה נקבעו אומות העולם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. וגם זה מספר של בני ישראל, זה מספר 70. אז אותם, יעקב והשבטים, זה אחד הפנים, 70 נפש זה עוד פנים, 60 ריבו זה הפנים של, זה הפנים השלימים של כלל ישראל. כדרך שכלל ישראל היה במצרים, במקום שהוא הפוך לגמרי למהות של כנסת ישראל. מקום הפוך בעצם. זאת אומרת, שום תנאי מתנאי הקיום של כלל ישראל לא התקיים שם. לא היה שם. כדרך שעובר במאי אמו, אז שום תנאי מתנאי קיום של בן אדם, לא, אין שם. כל המצב הזה, זה מצב שבן אדם לא יכול לחיות שם. ודווקא מתוך המצב הזה יוצאת צורת אדם שלמה. דווקא מתוך המצב הזה. אם ישנו במשהו, לא תצא צורת אדם. אדם לא יוולד. דווקא באופן זה. ההיווצרות, המהלך, איך נוצר כלל ישראל, זה מקביל, זה שווה בערך, כן, דומה למהלך כמו שצורת אדם נוצרת. והיא נוצרת ב... לגמרי בתנאים אחרים מתנאי הקיום של צורת אדם. תנאי הקיום של צורת אדם מחייבים ששום דבר מכל הדברים שנמצאים שם ברחם, אז הם לא יכולים, הם לא מאפשרים קיום לצורת אדם. כלל ישראל, כל מציאותו היא צורה. מצרים, כל מציאותם חומר. כמו שידוע, אשר בשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם. מצרים הוא פירוש של המושג חומר. פירוש, להבין. פירוש המושג חומר זה נקרא מין יצירה שהיא כלי חומר זה נקרא דבר שמוכן לקבל צורה. ודבר שהוא חומר בעצם, אז הוא מוכן לקבל כל צורה שהיא. צורה כזאת, צורה אחרת, צורה הפוכה. את כל הצורות כולן. זה נקרא חומר. מצרים היו כלי הם לא היו שום דבר מסוים. כל עצמם של המצרים, של מצרים, כל עצמם היה רק אפשרות להנות, אפשרות להוציא לפועל את החומר באיזושהי הנאה, באיזשהו תענוג. מצרים זה היה מקום כגן השם, כארץ מצרים. בורא העולם השפיע עליהם, השפיע עליהם כל טוב, השפיע עליהם כל מה שרק יכול לעלות על הדעת. הכל הושפע עליהם, והם היו, בזה הם התעסקו כל ימיהם. הלכו להם מהנאה להנאה, וכל מי שהוא חומר בעצם, אז אחרי שהוא נהנה ממשהו ולרגע הוא כאילו מקבל איזושהי צורה שהיא מכוונת למשהו מסוים, אבל רגע אחד אחר כך, אחרי שזה מפסיק לעניין אותו, אז הוא חוזר להיות חומר, והוא כעת הוא שוב פתוח ושוב מכוון לקבל כל הנאה שהיא, כל צורה, תהיה איזו שתהיה. כלל ישראל הוא ההפך הגמור מזה. ההפך הגמור מזה. כלל ישראל הוא עם עזים שברומות. כלל ישראל יודע בדיוק מה שהוא רוצה. הוא כל כולו, הוא דבר מסוים. צורה. כל עצמו הוא צורה. אנחנו לומדים מכאן ש המקום שבו צריכה להיווצר צורה, צורה אמיתית, צורה שהיא כל עצמה צורה, אז היא נוצרת דווקא במקום שהמקום הזה הוא חסר צורה לחלוטין. משום שאם המקום הזה הייתה בו איזו שהיא צורה, אז הצורה הזאת הייתה חלה גם בעובר הזה, גם בזה שנוצר שם. והצורה הזאת היא באמת לא צורה שלמה. אז לכן, כדי שתיווצר צורה אמיתית, צורה באמת, צורה שכוללת את כל הפרטים, כל החומר כולו יוצא לפועל בצורה שלמה, צורה אחת. זה כלל ישראל. כלל ישראל הוא כל כולו הוא תרייג של איברים, רמח ושסה, שהם מכוונים כולם, מכוונים לתרייג האמיתי, לתרייג של התורה. כלל ישראל יצא ממצרים, ומיד, 50 יום אחרי שכלל ישראל יצא ממצרים, וכשיצאנו אז הרי לא היה שום הבדל בין, היינו נראים אותו דבר. כמו שמלאכי השרת אמרו על הים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אילו מאילו? למה את אילו אתה מציל ואת אילו אתה מטביע? מה נשתנו אילו מאילו? אבל הם לקחו איתם, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, הם לקחו איתם את אותו כוח, להפך, עם אותו חומר של מצרים, שהוא כל כך מוכן לקבל כל צורה שהיא, אין לו מצד עצמו שום צורה מסוימת. אז זהו חומר שהוא כולו חומר, בזה קיבלו קבלה שלימה את הצורה השלימה האמיתית. אבל אם החומר הוא לא חסר צורה לחלוטין, יש לו איזושהי צורה, אז הוא כבר כפוף למשהו מסוים, והוא כבר לא יכול להיות בשלימות, כצורה אחרת. הוא כבר מעוצב באיזשהו אופן, באיזושהי דרך. ואז, אז הוא כבר מפסיק להיות חומר נקי, חומר שלם, חומר שכולו חומר. אז הוא כבר לא מסוגל לקבל את הצורה האמיתית. בדברי האריז"ל מבואר שפירוש השם לבן, של אותו לבן, אותו אדם, פירוש השם לבן זה שהוא זה גם, האמת היא שזה מפורש בדברי חז"ל. כתוב בדברי חז"ל במדרש, כשיעקב שאל את הרועים, כשהוא הגיע לחרן בדרך, אז הוא שאל את הרועים, הידעתם את לבן? ויאמרו ידענו. אז כתוב על זה בחז"ל שהוא שאל אותם, בשאלה הזאת היה מונח, הידעתם את מי שעתיד להלבין עוונותיהם של ישראל? אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. אז הידעתם את לבן מתכוון לאותו לבן שהוא זה שילבין עוונותיהם של ישראל. זה מה שנקרא בלשונו של הרב, זה הלובן העליון. זהו אותו לבן. ננסה להבין קצת עד כמה שאפשר. לבן זה תמיד, לעולם, לבן זה תמיד צבע של רקע. צבע שמקבל. כתיבה נקראת שחור על גבי לבן. התורה הייתה כתובה לפני בורא העולם, 2000 שנה קודם בריאת העולם, היא הייתה כתובה לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה. אש שחורה על גבי אש לבנה. הפירוש, הביטוי הזה, לפי ערכנו אנחנו, לפי ערכנו, פירוש הביטוי הזה, אש שחורה על גבי אש לבנה, זה כל אש, תמיד, אש, שתי הפעולות של אש, זה כילוי והערה. האש מאירה והאש מחלה. בחינת הלבן שבאש זה האור, בחינת השחור שבאש זה הכליה. ולעולם אין לך זה בלי זה. אין אש מאירה שהיא לא מחלה. ואין אש שמחלה ולא מאירה. זאת צורתה של אש. אור, והאור הזה הוא בא בעקבות שאני הפכתי משהו לאש. דהיינו, לקחתי איזשהו, עצם, איזשהו דבר בעולם, והפכתי אותו לאש, ועל ידי זה, על ידי זה קיבלנו אור. אז האור שנתקבל זה משום שהחפץ, נהיה אש. הוא כשלעצמו, הוא קלה ונהיה אש. בחינת האור שבאש, אור, אור, אור זה הגילוי של המציאות. המציאות בגילויה נקראת אור. ויאמר אלוקים יהי אור, זה המאמר הראשון שזה הוציא את הבריאה לפועל. ככה זה לשיטת הזוהר. בגמרא דידן כתוב שזה המאמר השני. בראשית זה המאמר הראשון. אבל שיטת חז"ל בספר הזוהר, כן. אז הוא הולך ומונה את עשרת המאמרות, והמאמר הראשון נמנה שם, המאמר ביומר אלוקים יהי אור. זהו המאמר הראשון שעל ידו הבריאה יצאה לפועל. הבריאה נתגלתה, זה נקרא אור. אור זה נקרא גילוי פני המציאות. זה נקרא אור. האש עושה את הדבר הזה. היא מגלה את פני המציאות. זאת האש הלבנה. זאת הבחינה של הלבן שבאש. הלבן שבאש. זהו השחור, שהוא צבע של היעדר, של האי-מציאות, זה הצבע של הלילה, של החושך, של הלא גלוי, של הלא נראה. אז השחור הוא בחינת הכילוי של האש. ואלו שתי בחינות, שתי בחינות. אבל הן תמיד באות כאחת, הן באות יחד. הכילוי הוא עצם האש. האש היא מה שהופך את הדבר הנשרף לאש. אלו הם שני החלקים שישנם בתורה. אש שחורה על גבי אש לבנה, זהו התורה מאירה, היא מגלה את המציאות האמיתית. היא מאירה את המציאות. התורה היא המאירה, היא מאירה את המציאות. אבל האש השחורה, היא מתנה את גילוי המציאות של האש הלבנה רק עד כמה שזה מתאים למה שנקבע באש השחורה. האש השחורה היא מתנה, מחלה באופנים מסוימים את אותה מציאות שהאש הלבנה מגלה. האש הלבנה מגלה את המציאות, אבל המציאות הזאת היא אש, יש עליה אש שחורה על גבי האש לבנה. והאש השחורה שעל גבי האש הלבנה, היא מתנה את המציאות. באיזה אופן, כן, באיזה אופן המציאות תתגלה, באיזה אופן המציאות תתקיים, באיזה אופן היא תואר, היא תתקיים, היא תהיה מציאות אמת. האש השחורה על גבי האש הלבנה, זהו השחור על גבי לבן של האותיות שעל גבי הקלף. האותיות שעל גבי הקלף הם האש השחורה על גבי האש הלבנה. הקלף הוא תמיד החלק הלבן. זה החלק הלבן. האותיות מגבילות. בהלכות ספר תורה, בהלכות כתיבת, סתם, ספרים, תפילין, מזוזות, בהלכות כתיבה, בדיני כתיבה, אז הלבן מצטרף לכתב. כל אות חייבת להיות מוקפת גביל, והאות חייבת להיות בתוך מסגרת של לבן. היא חייבת להיות מוקפת לבן. וצורת האות היא צורה שנקבעת והלבן שבה מצטרף אליה. הלבן שמקיף, הלבן שנמצא בפנים, אז הוא מצטרף לעיקר צורת האות. השחור יחד עם הלבן הם אלו שיוצרים את הכתב. הכתב הוא הכתב מגלה את צורת הדברים. הכתב מגלה את התנאים של הקיום. המציאות קיימת רק אם היא עומדת בתנאים של מה שכתוב בכתב. הלבן נהיה מוגבל על ידי השחור. השחור הוא זה שנכתב על גבי הלבן ומגביל אותו. כך היא הצורה של... כך היא צורת הכתב, כך הם דיני הכתב. כביכול, כלפי מעלה, התורה, כביכול, כמו שהיא נמצאת אצלו, התברך, אז היא כתובה לפניו, הכתב שם הוא אש שחורה על גבי אש לבנה. זה הפנים של מעלה, של השחור על גבי לבן. האותיות, כיוון שהן צריכות את היקף הגביל שמסביבה, אז היקף הגביל גם הוא, הוא גם כן מצטרף, כמו שאמרנו, לאות, ודוגמה, כתרי האותיות, הכתרים. הכתרים, מה עניינם של הכתרים? חוץ מהאות עצמה, אז הכתר מחברת את האות אל הלבן שמסביבה, אל הלבן שמעלה. הכתר, עניינו של הכתר זה להוסיף על האות משהו שמחבר אותו אל הלבן שמעלה. התירוש, האות זה דבר מגביל. הלבן כולל בתוכו את כל האפשרויות. כשיש לפנינו גביל לבן, גביל לבן, אנחנו רואים, כן, קלף של ספר תורה. אפשר לכתוב עליו כל מה שרוצים, כל מה שיעלה על הדעת. אפשר לכתוב מה שרוצים. זהו הלבן. הלבן כולל בתוכו את כל האפשרויות. הוא יכול לגלות הכל. הוא לא מוגבל בשום דבר. כשהתחלנו לכתוב, אז אנחנו מגבילים את מה שהלבן יכול לגלות, אנחנו מגבילים בגילוי המסוים הזה. כעת, אז הגילוי המסוים הזה, זה מה שהלבן אומר. אבל הלבן, כן, הלבן עצמו, מצד עצמו, הוא מה שנקרא הבחינה שנושאת בתוכה את כל האפשרויות כולה. כשאנחנו אומרים שכביכול בורא העולם, המילים הפשוטות, כן, בורא העולם זה הכוונה שהבורא הוא שברא את העולם. אנחנו יודעים שהבורא הוא אינסופי, אנחנו יודעים שרצונו הוא אינסופי, אנחנו יודעים שאין לפניו שום הגבלה, אנחנו יודעים שהוא יכול היה לברוא בכל צורה שהיא, כל דבר שהוא, וכל מה שאנחנו לא מסוגלים אפילו להעלות על דעתנו, כן. הכל נמצא באפשרויות האלה. אלא שכביכול בורא העולם בחר לגלות את רצונו בדברים המסוימים האלה שאותם הוא ברא. אז אנחנו מבינים שאותם דברים מסוימים שאותם הוא ברא, הם השחור על גבי הלבן. הלבן שהוא כולל בתוכו את כל האפשרויות כולה. כן. אז הוא הצטמצם ומבטא את עצמו, הוא מתבטא רק באופן מסוים אחד. והאופן המסוים הזה, כך מתבטא עליו. אבל האופן המסוים הזה מגביל, כן, הוא מגביל את הלבן, מגביל. הלבן הוא זה שבעצם, זאת אומרת, עצם עניינו, ההגדרה שלו היא, מה שהוא נושא את כל האפשרויות איתו. נושא איתו אין ספור, אין סוף של אפשרויות. כדרך. זה עניינו של לבן. אני מדבר כעת על לבן האיש, לבן ה... כן. לבן, אותו לבן, אותו לבן, אותו ארמי עובד אבי. אותו לבן. זה עניינו. הוא היה זה שבשבילו הכל היה פתוח. אחרי הכל, אז כל אחת מהאפשרויות האפשריות נשארו אצלו. אמרתי ככה, אז אמרתי. אבל זה לא מגביל אותו. זה לא מגביל אותו. אמר, אז הוא אמר. אבל זה עדיין נשאר לבן. זאת אומרת, אפשר עדיין לכתוב, אני אמרתי כך, אבל אפשר עדיין לכתוב על גבי הלבן משהו אחר. כלומר, האפשרויות כולם נשארו גם אחרי ש... אחרי שלכאורה צריך היה להיות שחור על גבי אותו לבן. והשחור על גבי אותו לבן הוא הופך להיות צורה מסוימת. מכאן ואילך, אז זה כבר לא לבן יותר. כן. כתב על גבי כתב זה לא כתב. אצל לבן זה, הוא לא, זה לא מגביל אותו. זה לא מגביל אותו, הוא לא נבהל מזה. הוא נשאר אותו לבן כמו שהוא היה. והיינו, הכל עדיין פתוח. הכל עדיין נשאר. יכול להיות, אולי כן. קבעתי, קבענו מסכורת. ותחלף את מסכורתי 10 מונים. למה לא? גמרנו, כתבנו הכל, אבל הנייר נשאר לבן. זה רק דוגמה, זאת אומרת, הבחינה הזאת זאת בחינה אחת, אבל פה מדובר על מהות, צורת אדם, צורת אדם, שהיא לעולם נשארת לבן. לעולם נשארת לבן, זאת אומרת, היא לעולם נשארת שדה פתוח, של כל המון האפשרויות. כאן נמצאת הרמאות של לבן. רמאות. הוא לא מעלה על דעתו שהוא רמאי. אמרתי, אז מה? מה? מה קרה? מה קרה? אני לבן. לבן לא יכול לצמצם את עצמו ב... זה לא שייך. אם הוא מצמצם את עצמו בצורה מסוימת, שהוא חייב להיות כך או כך או כך, אז הוא מפסיק להיות לבן. וזה נגד עצם מהותו. יעקב. יעקב שהוא עמוד התורה. עמוד התורה. אברהם הוא עמוד גמילות חסדים, יצחק עמוד העבודה, ויעקב הוא עמוד התורה. ועל שלושת הדברים האלה העולם עומד, אלה שלושת האבות. יעקב שהוא עמוד התורה, חייב רקע, חייב על גבי משהו. התורה לא יכולה להיות נכתבת, אלא על גבי משהו. התורה מעיקר דינה, ספר תורה צריך את הלבן שהוא יצטרף לספר. הלבן גם הוא צריך להיות חלק מהספר. ללמד אותנו שהאפשרות הזאת, זאת אפשרות שכל האפשרויות מתגלות דרכה. זה לא אפשרות אחת שביטלה את כל האפשרויות כולה. הצירוף שמצרפים את הלבן לכתיבה אומרת שהכתיבה הזאת מגלה את הכל. הכתיבה הזאת היא באה, אז כל האפשרויות כולם מתגלות. הדבר הזה כולל את כל מה שאפשר היה להעלות על הדעת בלבן. זה כולל את הכל. אנחנו לא מוצאים אצל האבות עסק עם חותן. אברהם לקח את שרה שהייתה. בקושי, התורה מספרת רק ברמז מי היה אבא שלה. יצחק לקח את רבקה, וגם לא היה שם שום עסק. חזל ידוע מה שכתוב בחזל, על בתואל שהוא. הוא נלקח. הוא סולק. יעקב הוא היחידי שצריך להתעסק. עסק. עסק שלם. צריך להתעסק עם לבן. זה פרשה שלמה. פרשה שלמה. מילות חסדים ועבודה לא צריכות רקע. הרקע לא מצטרף לגמילות חסדים ולא לעבודה. הגמילות חסדים היא גמילות חסדים, והעבודה היא עבודה. התורה, הכתב של התורה, צריך רקע, צריך על גבי משהו. זה צריך להיות על משהו. זה צריך להיות על גבי לבן. על גבי לבן. והלבן מצטרף. זאת, הדבר הזה הוא חלק עצמי מעצם מציאותה של התורה. התורה מתגלה על גבי שדה פתוח שכל האפשרויות קיימות שם, וכל האפשרויות מוציאות את עצמם לפועל בגילוי של הצורה המסוימת הזאת. הבחינה הזאת, זאת בחינה שהיא מקבילה, היא דומה. זה הביאור בדברי רבותינו. הבחינה הזאת היא מקבילה למצרים כלפי כלל ישראל. מצרים, חומר. פירוש חומר זה נקרא דבר שהוא פתוח לקבל את כל הצורות כולה. כל צורה אפשרית. הוא כשלעצמו הוא חסר צורה. אבל הוא אפשרות לקבל כל צורה שתהיה. זה נקרא חומר. חמור. שחזל בעצמם אומרים, שהוא מין בריאה כזאת שהיא נקראת על שם העובדה שהיא חומר. אז הוא באמת, הוא סובל הכל. אפשר לעשות אותו מה שרוצים. זה מאוד קשה לעשות את זה עם בעלי חיים אחרים. אפשר לעשות איתו מה שרוצים. חומר הוא הבחינה של, ולכן הוא תמיד, הוא משמש תמיד לכל מיני, כן, לכל הצרכים כולם. כל. כאן כמו כאן, כאן זה במעשה אבות סימן לבנים, וזה דומה, זה דומה, זה דומה. אנחנו לומדים כאן, בפרשות האלה, התורה מלמדת אותנו, את מעשי אבות, וכאן, כאן תמון, כן, כאן תמון הרי הסוד הגדול. כל מה שקורה איתנו, אז כאן, במקומות האלה, נמצאים השורשים של כל מה שקורה איתנו. כתוב, כאן במדרש, בפרשת השבוע, כתוב שכשרבותינו היו צריכים להגיע לרומי, כדי להיפגש עם השלטון. אנחנו הרי נמצאים בגלות אצל רום. ואנחנו בגלות רום יד היום. בגלות. אנחנו בגלות, אנחנו לא יכולים, כן, אנחנו לא יכולים לעשות. אנחנו גם לא אנחנו, כן. אבל בכל אופן, אי אפשר, אנחנו לא שייך שנעשה אחרת ממה שרומי גוזרת. רומי זה הכוונה כל העמים כולם שהם שייכים למערכת הזאת. זה כל המה. חזל אומרים, ארבעת המלכויות. אז הרביעי שבהם נקרא תדעל מלך גויים. אריוך, כדר לעומר מלך אלם, אריוך מלך אלסה. האחרון הוא תדעל מלך גויים. אז אומרים על זה חזר, זאת הגלות הרביעית. הגלות הרביעית, גלות רומי. רומי. שהתרבות הזאת, אותה תרבות של רומי, כל העמים שהם, כן, הם כפופים, הם נמצאים, הם נשלטים על ידי אותה תרבות, אז בידיהם אנחנו נמצאים בגלות. אנחנו גולים, כן, אנחנו גולים. גולים זה הכוונה, נתונים לשליטה של כל האומות האלה שתרבותם היא אותה תרבות של רום, המשך תרבות רום. זאת בעצם, כן, בעצם זאת תרבות יוון שנמשכה ברום. שם אנחנו בגלות. אצלם. אנחנו בגלות אצלם. והם, כן, הם אלו שקובעים, כן, הם אלו שקובעים איפה אנחנו נהיה, מה אנחנו יכולים לעשות, מה מותר לנו ומה אסור לנו. ואנחנו נמצאים עכשיו במצב כזה, שאנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו בגלות כפולה. כפולה, משולשת. על כל פנים, גלות רומי, גלות רומי. יש ארבעה חיות מאות שחזל דורשים שהם כנגד ארבעת המלכויות. המלכות הרביעית נקראת החזיר. זאת חיית מאה שהיא זאת שהיא כנגד הגלות שאנחנו נמצאים בה היום. אומרים חזל, מדוע? לפי שהיא עתידה להחזיר את המלכות למלך המשיח. ואת החזיר. זאת אותה מלכות שתחזיר את המלכות למלך המשיח. כתוב כאן במדרש, שאחד מגדולי רומי שאל את אחד מגדולי התנאים, מי עתיד לקחת את המלכות אחרינו? אז הוא גילה לו באיזה אופן שהוא, שזה יהיה המשיח. המלך המשיח. אנחנו נמצאים בגלות הזאת. זאת הגלות שממנה צריך לצמוח. ממנה צריכה לצמוח מלכות המשיח. וגם זה נקרא בלשון הכתוב, בלשון הכתובים בנבואת ישעיהו הרבה. גם הגאולה נקראת לידה. הגאולה, הגילוי של, כן, של מי שבמהרה בימינו יגאל אותנו בקרוב. הגאולה הזאת נקראת לידה. אז כשם שכל התולדות של כלל ישראל, כל המצבים שבו כלל ישראל נולד, המצב הראשון, הלידה הראשונה, הפנים הראשונות של כלל ישראל, הפנים של כלל ישראל באופן, בגילוי של השישים ריבו, הכל בא על ידי משהו שנקרא לידה. לידה. לידה זה נקרא שיוצאת כאן, כן? מציאות חדשה, שהיא באה מתוך מציאות שהיא לגמרי, זאת אומרת, אין לה שום איכות. היא שום דבר מסוים. כך לבן וכך מצרים. אין שם שום דבר מסוים. זה דבר שהוא פתוח לכל האפשרויות. זה חומר, זה לבן. יעקב ברח מעשיו אחיו והגיע לבית לבן. הגיע לבית לבן כדי שם במקום הזה, שם במקום הזה הוא צריך להינצל. שם הוא צריך להיגאל, שם הוא צריך להיוולד מחדש. להיוולד מחדש בפנים אחרות. אלה הם הפנים, אחד הפנים של כלל ישראל. הפנים הראשונות של כנסת ישראל. יעקב צריך להיוולד. אז הוא בורח לבית לבן. הולך לבית לבן. יעקב מלכתחילה נולד הצעיר, והוא קנה את הבכורה. והבכור צריך היה לקבל את הברכה. וכך אושרה המכירה. כך נתקיימה המכירה. הבכורה נתקיימה בידי יעקב, נתקיימה בידיו, משום שהוא היה זה שקיבל את הברכה. והברכה מגיעה לבכור. הבכור בעיני יצחק היה עדיין עשיו, ויצחק לא ידע שעשיו מכר את הבכור. כאן צריך לבאר כאן נקודה נוספת, שגם היא שייכת, בדומה למה שאנחנו מדברים. עשיו כל כוחו, כשמו, כשם של לבן לבן, עשיו הוא על שם העשייה. כשם שלבן הוא על שם הלובן, אז עשיו הוא על שם העשייה. על שם המעשה, עשייה, עשייה, לעשות, הוא עשוי. עניינו, איפה המקום שעשיו מרוכז? מהו הדבר הכי דומיננטי בגוף של עשיו? הידיים ידי עשיו. הידיים ידי עשיו. זה מה שמוציא לפועל את המעשה. הידיים. אצל יעקב, הכל כל יעקב. הידיים ידי עשיו. אנחנו לומדים מכאן שהבחורה שייכת למעשה. המעשה צריך תמיד להיות הבחור. וחייב להיות כך. כיוון שהרי אברהם עמוד החסד כבר היה, יצחק עמוד העבודה כבר היה, עכשיו בביתו של יצחק צריך להיוולד עמוד התורה. התורה עצם עניינה הוא נעשה קודם לנשמה. נעשה קודם לנשמה. הנעשה הוא הבחור, הנשמה הוא מי שבא אחריו. קבלת התורה חייבת לבוא בנעשה קודם לנשמע. עשיו, ידיים, קודם ליעקב קול. הקול הוא הקול של התורה. היינו דיבורי התורה. הידיים הם הנעשה של התורה. כך צריך היה להיות. עשיו לקח את הידיים שלו, ולקח אותם והוציא אותם אל מחוץ לתורה. דהיינו, כל מעשיו הם ההפך מתורה. הוא הפקיע את הידיים שלו, כן. במקום שיקדשו ידיו לעושיהם, אז הוא ייחד את הידיים האלה, הוא ייחד אותם לעשות רק את ההפך. את כל העבירות שהוא עבר, או באותו יום, או בימים אחרים, הוא עשה עצמו למי שכל כוח המעשה שלו מכוון אל ההפך, מכוון כנגד התורה. אבל עקרונית, הנעשה חייב להיות קודם לנשמע. הנעשה חייב להיות קודם לנשמע. כשיעקב קנה את הבכורה מעשיו, אז הוא קנה את מעלת נעשה קודם לנשמע. הוא קנה את הבכורה של הנעשה. אבל הבחורה של הנעשה כעת נמצאת כבר אצלו. היא כבר נמצאת אצל יעקב. כאן צריך להבין, וכאן צריך להבין נקודה שיש כאן עומק מיוחד. הנעשה קודם, הנעשה הקודם לנשמע, אין סוף עניינו בקדימה שלה. צריך להקדים את הנעשה משום מה. נעשה קודם לנשמע פירושו, אי אפשר, התורה לא חלה. הנשמע חל על הנעשה. הגמרא אומרת, כתוב בגמרא, זה גמרא ביבמות בפרק מצוות חליצה, בפקובה. כתוב בגמרא, כל האומר אין לי אלא תורה, אף תורה אין לו. כל מי שאומר אין לי אלא תורה, העסק שלי הוא רק ללמוד. ואין לי שום עניין בעשייה וקיום. זה לא מעניין אותי. אז כתוב, הגמרא אומרת, לומדים את זה מפסוקים, שאין לו שום שייכות לתורה. אין לו, פשוט, זה לא שייך. התורה לא חלה בו, היא לא נמצאת איתו. היא לא נמצאת איתו. כדרך שאי אפשר לכתוב אלא על גבי לבן, כך אי אפשר שהתורה תחול אלא על גבי מי שקיבל עליו מעשה קודם. מקבל תורה, פירוש, שקיבל עליו את הנעשה. מי שקיבל עליו את הנעשה, יחול בו הנשמע. הנשמע מתגלה על גבי הנעשה. אנחנו צריכים להבין, המילים הראשונות שיעקב שולח את המלאכים להגיד לעשיו, זה כמו שכתוב בפרשה. כה תאמרון לאדוני לעשיו, עם לבן גרתי, אלו המילים הראשונות. ועל זה מפרש רש"י, חז"ל, גרתי תרי"ג. גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אלו המילים הראשונות שיעקב שולח להגיד לעשיו. שולח מלאכים. יש אומרים מלאכים ממש. אז הוא שולח מלאכים להגיד לעשיו דבר ש... יש כאן משהו, צריך להיות כאן משהו מאוד מכריע. למה יעקב העלה על דעתו שזה מה שמעניין את עשיו? מה הוא עשה בבית לבן, אם הוא כן שמר תרי"ג מצוות או לא שמר תרי"ג מצוות? אם לבן גרתי... גרתי, הוא אומר, הוא משתמש במילה גרתי. וחזל דורשים, הוא משתמש באותה מילה שהיא תרי"ג. זה מה שמעניין את עשיו. זה בדיוק, רק את זה הוא צריך להגיד. וזה הדבר הראשון שהוא שולח להגיד. תדע, אני גרתי עם לבן, גרתי הכוונה. הייתי עם לבן ושמרתי תרי"ג מצוות. כמובן, כמובן שפירוש הדבר הוא המסר, השליחות שהוא שולח להגיד לעשיו, זה אם אתה מעלה על דעתך שהבחורה לא חלה אצלי, אז זהו בדיוק מה שהוא מגלל. הבחורה כן חלה אצלי. אני שמרתי תרי"ג מצוות בבית לבן. שמרתי אין לי אותם. אין לי אותם. מניין לי תרי"ג מצוות? אבל פירוש הדבר, אני קיבלתי את כוח הנעשה האמיתי. אני, כעת אני עשיו. כעת אני עשיו. דהיינו, אותו עשיו אמיתי שאתה צריך היית להיות, זה אני. אנוכי עשיו בחורך. זה באמת הדבר הראשון שהוא צריך למסור לו. עשיו הרי בא לקראתו כדי, או כדי להילחם בו. על מה להילחם? זה אבוד, זה אני. מניין לי תרי"ג מצוות? והמשמעות היא שהתרי"ג מצוות האלה זה שונה. זה שונה מכל מה ש... כל האבות כולם קיימו את התורה לפני שהיא ניתנה. אבל זה במהלך אחר. המהלך הוא שהם קיימו את התורה. כאן תרי"ג מצוות זה הכוונה. התורה מקבילה אליי. התורה רשומה על גבי. על מציאותי שלי התורה רשומה. התורה נמצאת יחד איתי. היא חלה בי. חלה בי זה הפירוש. שאני נושא בתוכי את אותו דבר שהיה פעם שלך. אנחנו עומדים, כפי שאמרנו, אנחנו עומדים עכשיו לפני עוד לידה. אנחנו צריכים עוד פעם אחת להיוולד. נולדנו. אז נולדנו בבית לבן, נולדנו במצרים. ואנחנו צריכים עוד פעם אחת להיוולד. להיוולד מחדש. אם אנחנו רוצים לדעת לקראת איזו צורה אנחנו הולכים, אותו להיוולד מחדש, אז לקראת איזו צורה אנחנו הולכים? אז אם אנחנו רוצים את זה לדעת, אז אנחנו צריכים ללמוד מהלידות הקודמות. אנחנו הולכים לקראת צורה שכל מה שיש היום זה ההפך הגמור ממה שעתיד להיות. ההפך הגמור. כשם שלבן הוא לבן, ויעקב הוא כולו תרי"ג מצוות, וכשם שמצרים היא חומר ורק חומר, וכלל ישראל היא, כלל ישראל, אנחנו צורה ורק צורה, כך בדיוק. כל מה שקורה היום בעולם, מזה, מה שיצא, יצא ההפך הגמור. וההפך הגמור זה הכוונה מכל פרט ופרט. אם רוצים לדעת איך אנחנו נראה, אז אנחנו נראה ההפך הגמור מהאופן איך שהעולם נראה כיום. אופן עוד פעם לידה. הכוונה, עוד פעם צריכים לכתוב. לכתוב. ולכתוב כותבים על רקע. והרקע הוא תמיד לבן, כן, לבן והשחור על גביו. חומר והצורה חלה בו. כולל, כמו שאמרנו, כולל גם את ההיפוך שיעקב אבינו נהיה הבכור. גם זאת לידה חדשה. בכור צריך להיוולד. הבכור, והיה הבכור אשר תלד. בכור צריך להיוולד. יעקב אבינו פה, בקנייה של הבכור. הוא נעשה בכור. הוא נעשה הבכור. זאת אומרת, הבכורה האמיתית היא כוח הנעשה של יעקב אבינו, שעליו חל הנשמה. כך נהיה יעקב אבינו לעמוד התורה בבית לבן. אנחנו היום זה מובן אנחנו נמצאים במצב שהמצב הזה צריך להיות רקע ל הרקע הוא תמיד ההפך מה ממה שחל על הרקע כך זאת הכתיבה הנכונה, זאת הכתיבה האמיתית. שחור על גבי לבן. צורה על גבי חומר. כשהחומר הוא עם איזושהי צורה, אז הצורה לא נכתבת עליו היטב. היא לא נתפסת בו היטב. היא נתפסת רק בחומר שהוא אך ורק חומר. כך נתפסת הצורה. ככל שהנייר לבן יותר, אז הכתיבה בולטת יותר. כשהנייר מטושטש, כשהנייר נייר מחוק, אז דיו כתובה על נייר מחוק. זה לא כתב. זה לא כתב, זה לא כתוב היטב. צריך להתאמץ כדי לקרוא, זה לאו בהכי עסקינה. לא זה הכתב הנכון. אותו כתב שצריך להיכתב עלינו, אותו כתב, אותה צורה שצריכה לחול בנו, אותו דבר שצריך להיוולד, אז הוא צריך להיוולד ולהיות על גבי מה שקורה היום. מה שקורה היום זה צריך להיות הרקע, שעליו צריך להתגלות, עליו צריכה להתגלות הצורה החדשה. אז אם אנחנו רוצים לדעת איך נראה, כל מה שנמצא היום חייב להיעלם, חייב לא להיות, חייב להתהפך ולהיות ממש ההפך הגמור. כל פעם שכלל ישראל נוצר, כלל ישראל נולד מחדש, אז הדבר קורה מתוך מצב שהמצב הזה הוא מצב הפוך לגמרי. הפוך לגמרי. דווקא בבית לבן יעקב מקיים את כל התרי"ג מצוות. אותו לבן שהוא חופשי לגמרי, חופשי לגמרי, הכל פתוח אצלו. הכל פתוח גם אחרי שהכל נסגר. פתוח כמו שהיה, לבן כמו שהיה. ויעקב אבינו הולך ומשעבד את עצמו, הולך ומתחייב יותר ויותר, דווקא במקום הזה. תרי"ג מצוות שמרתי, את כל התרי"ג. את כל התרי"ג. גרתי. מתוך הדור הזה, מתוך הדור אין במילון, אין מספיק מילות גנאי כדי לתאר את המצב כמו שהדור נראה. על רקע של דור בזוי יתגלה דור נכבד. על רקע של דור טיפש יתגלה דור חכם. על רקע של דור רשע מרושע יתגלה דור צדיק. וזה חלק קטן מכל ההיפוכים שהכל יתהפך. זהו ההפך שאנחנו מצפים לו. וזה יהיה ההפך הגמור. שום שריד, כלום לא יישאר מכל הצורות של הדור הזה. אם יישאר משהו, אז זאת לא לידה. לידה זאת יצירה חדשה לגמרי. צריך לדעת את זה. כל מה שאנחנו רואים, עתיד לא רק להיעלם, ואנחנו מקווים שזה יהיה במהרה בימינו. עתיד לא רק להיעלם, אלא להתהפך לגמרי. כל מי שחבל לו על כל מה שנראה היום, כל מי שחבל לו על זה, כל מי שלא היה רוצה שכל זה ילך לאיבוד. שוב, כן, אני לא מתכוון שכל זה חייב לחלילה, להישרף או להתפוצץ, או זה צריך להתהפך. להתהפך. יונה הנביא התנבא, עוד 40 יום בנינווה נהפכת. וזה יתקיים לא באותו אופן כמו שהתקיימה מהפכת סדו. זאת הייתה מהפכה פיזית, וכאן הייתה מהפכה, אבל היא הייתה מהפכה דוגמת הפיכת סדו. את סדום אי אפשר היה להכיר. היא התהפכה ואי אפשר היה להכיר אותה. נינווה התהפכה ואי אפשר היה להכיר אותה. אנחנו להפיכה כזאת מצפים. אבל להתכונן לזה צריך. כל מי שכל מה שקורה היום יקר לו, חבל לו על זה. זה נראה בעיניו יפה, נראה בעיניו טוב. איך הוא יצטרף ללידה? איך הוא ייוולד? איך הוא ייוולד? כדי להיוולד, להיוולד מחדש, אז חייבים להכיר, להבין, להבין. כל זה, כל זה, זה מצב של עיבור. זה לא המצב האמיתי, זה מצב שבמציאות האמיתית, אחרי שהתינוק נולד, אז אם יחזירו אותו לרגע לרחם, אז הוא ימות. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל יום. לא לחכות עד שישאלו אותנו כשנגיע לשמיים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל יום, ציפית לישוע? אתה מצפה לישוע? אתה מצפה לישוע? אתה מחכה לזה? אתה אומר אמת כשאתה אומר אחכה לו בכל יום שיבוא? כך אנחנו צריכים לשאול את עצמנו יום יום. זאת הציפייה לישוע. כל מי שחושב שהישוע תבוא ותפתור לו את הבעיות, בעיות, את הבעיות של היום, תפתור לו את הבעיות. יש לו בעיות, הוא צריך כמה דברים נוספים. צריך שיפתרו לו כמה בעיות. אז יבוא המשיח ויפתור את הבעיות. מי שמחכה למשיח כזה, הוא לא נמצא, הוא לא נמנה בכלל המצפים לישוע. מפורש בגמרא. זה מפורש. שהציפייה לישוע היא זאת שמביאה אותה. ישלח לקץ הימים משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו. אותם, אליהם שולח בורא העולם את משיחו. ישלח לקץ הימים משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו. משיח נשלח אל המחכים לו. וכדי להיות מחכה, באמת, אז באמת צריך להתבונן ולהבין היטב את כל מה שדיברנו. זה הדבר שרציתי לבאר. השם יעזור לנו שנזכה במהרה בימינו, שישלח כביכול בורא העולם את משיחו לפדות, ושנהיה אנחנו מחכי קץ ישועתו באמת.